השעה 8:30, האזינו אתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי, באוניברסיטת בר אילן, על הנושא ואנוכי אפר ואפר לפרשות לך לך ופרשת וירא.
ערב טוב. שלושה מזבחות. בונה אברהם אבינו במסעיו בארץ ישראל בפרשת לך לך, ועוד מזבח אחד שונה משהו הוא בונה בפרשת וירא. הוא בונה המזבח ראשון שהוא מגיע לארץ ועובר בשכם באילון מורה. הוא בונה מזבח שני כשהוא ממשיך משם במסעו הנגבה, כשהוא מגיע אל בן בית אל ובן העי. הוא בונה מזבח שלישי כשהוא מגיע לאילוני ממרה לחברון, ובפרשה הבאה בפרשת וירא הוא יבנה מזבח שונה כשהוא יגיע להר המוריה ויעקוד שם את יצחק בנו. אלה כל המזבחות שהוא בונה. וחז"ל דורשים על המזבחות שהוא בונה כמה דברים, אבל לפני שנעבור אליהם אני רוצה לראות את המזבחות האלה בפשוטו של מקרא, כי יש להם משמעות מאוד גדולה. אנחנו כולנו רגילים, אמונים, על המסר הגדול של מעשי אבות סימן לבנים, של מה שאירע לאבות סימן לבנים. מזבחות שאברהם אבינו בונה הם כנראה בעלי משמעות גדולה מאוד. הפסוקים מתארים את זה כך, מקור אחד: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. אני רוצה להזכיר במשפט שניים בלבד, אברהם אבינו, אנחנו מכירים אצלו שתי עליות לארץ. הפרשנים מקפידים שנשים לב לשתי עליות, בפשוטו של מקרא. האחת קודמת ללך לך. בסוף פרשת נוח אנחנו פוגשים את תרח יוצא כבר עם כל ביתו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ואז הם מגיעים לחרן, וימות תרח בחרן. לפחות על פי הרמב"ן הם כבר הגיעו לארץ כנען וירדו לחרן, ושם מת אביו. ומשם, כך לפחות על פי הרמב"ן, לא חשוב, מצטווה אברהם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואז הוא עושה את העלייה השנייה שלו, והוא עולה ועובר בארץ עד מקום שכם, זה כבר בעלייה השנייה של פרשת לך לך. והכנעני אז בארץ, ויירא השם אל אברהם ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. זה מזבח ראשון שאברהם בונה. כתוב פה כמה דברים חשובים לפני שעוברים למזבח השני. א', יש מיקום מדויק איפה המזבח נבנה: בשכם, באילון מורה. נכון? ויבן שם. למה בונה אברהם מזבח שם? גם זה כתוב על הבשורה שהוא מתבשר: לזרעך אתן את הארץ הזאת. בעברית אחרת, בשורת הארץ, וקודמת לה עוד בשורת הזרע: יהיה לך זרע, ולזרע הזה אתן את הארץ הזאת. אז יש כאן מקום מדויק למזבח, ויש סיבה מדויקת להקמת המזבח. ויעתק משם ההרה, משם משכם. הוא ממשיך לכיוון בית אל, ירושלים. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו. בית אל מים והאי מקדם. עכשיו זה קצת שונה. גם פה, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. זה אותו דבר, אבל יש שוני גדול מאוד בשני הדברים שציינו מקודם. א', אין כאן מיקום מדויק. כלומר, יש כאן נקודת ציון, נון צדי. בין בית אל ובין האי. או בית אל מים והאי מקדם. באיזשהו מקום שבית אל ממערבו והאי ממזרחו, בנה אברהם מזבח, נכון? למה? לא כתוב פה. לא נאמר פה כאן עוד משהו כמו לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה כבר נאמר בשכם. אז שני שינויים גדולים. זה המזבח השני. אין לנו הרבה מזבחות לעבור, יש סך הכל עוד אחד. ויצא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הוא ממשיך ונוסע הנגבה. אני מדלג פה על מה שקורה מיד אז, רעב בארץ. אברהם יורד למצרים, פרעו, שרה, אברהם עולה ממצרים, סדום, לוט נפרד מאברהם ומגיע לסדום. אחרי כל סיפור סדום מגיע אברהם לאילוני ממרא בחברון, ואז ויאהל אברהם בהמשך מקור אחד, ויבוא וישב באילוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לשם. זה המזבח השלישי והאחרון שנבנה לשם השם. כאן זה כבר מין משהו אמצעי. יש מקום מדויק. איפה המקום? אילוני ממרא אשר בחברון. זה לא בין לבין. לא כתובה סיבה מפורשת. לא כתוב פה לזרעך אתן את הארץ הזאת. אבל יש מיקום. ואנחנו יודעים שזה חברון. המזבח הרביעי, שהוא לא בדיוק מזבח רביעי באותו רצף, אבל זה כן מזבח רביעי ואחרון באמת אצל אברהם אבינו בפרשות. ויבואו אל המקום, מי זה ויבואו? אברהם ויצחק בעקידה בפרק כ"ב בויירא אשר אמר לו האלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח, כמובן לא להשם, הוא בונה מזבח כדי לעקוד עליו את יצחק בנו, ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק וכו'. דבר אחד ברור, גם זה במקום מדויק, ושלושת המקומות או שלוש המקומות המדויקים, שלושת המקומות המדויקים חשובים מאוד. מזבח אחד בשכם, מזבח אחד בחברון, מזבח אחד בהר המוריה. שונה מהשניים הקודמים. יש מזבח אחד שמופיע שני בתור, בין בית אל ובין האי. בית אל מים והאי מקדם. לפני שממשיכים, הרי בלי לראות שום פירוש, השאלה הראשונה שנשאלת אצלנו תמיד, אני מבין מה אומר לכל אחד מאיתנו בתודעה ההיסטורית, כל אחד משלוש המקומות, שלושת המקומות המרכזיים האלה. מה יש לאברהם להקים במזבח בשכם, שם נאמרה לו הבשורה לזרעך אתן את הארץ הזאת. משם ייכנסו ישראל עם יהושע. משם ייכנס יעקב כשהוא יגיע בערך באותה דרך מחרן. אותו דבר. שהוא יגיע מחרן, מבית, אותו בית, מאותו מקום, הוא יגיע בדיוק באותו מסלול לשכם. ושם יעלו בני ישראל את עצמות יוסף ויחזירו אותם ויקברו אותם בסוף יהושע. שם תתפצל המלוכה. יש מה לבקש מאבינו אברהם שיבנה שם את המזבח הראשון. מה יהיה בחברון? באילוני ממרא אשר בחברון, שם יקנה אברהם את ארץ ישראל בפעם הראשונה. אותו אברהם. שם ימלוך דוד. שם תתחיל מלכות. מה יש לעשות בהר המוריה? מיותר לדבר. מה יש להקים מזבח בהר המוריה בירושלים? ומה יש בעי? מה קרה במילא בעי, שיהיה בעי, בין בית אל ובין העי? עד היום לא יודעים החוקרים ונחלקים בלי סוף איפה נמצאת העי. יש לנו צדי כל כך קרוב, ונחלקים על כמעט עשרות קילומטרים בזיהוי. למרות שכתוב בין בית אל ובין העי, בית אל מים, העי מקדם. אבל מה זה כל כך חשוב? אני משאל עצמי שכולנו זוכרים, אני מזכיר, נכון, בספר יהושע הייתה מלחמה בעי, מלחמה חשובה, הייתה מפלה בעי, ניצחו בעי, אחרי המפלה. רשי אומר שהוא בנה מזבח בין בית אל ובין העי, והוא התפלל על בניו שלא ייפלו בעי. ההסבר הזה לא מוסיף לי הסבר. כל כך הרבה מלחמות היו ביהושע ושופטים ושמואל ובהיסטוריה הלאה. בכל מקום שהייתה מלחמה בהיסטוריה של עם ישראל, אברהם בנה מזבח והתפלל על בניו. חשוב מן הסתם מה שהיה בעי, אבל זה נמצא ברצף של המזבחות של שכם, חברון וירושלים. חז"ל שואלים, מנסים לענות על זה, אבל על פניו זה נראה קשה יותר בקריאה. הנה המדרש במקור 2. ויבן שהמזבח להשם, אמר רבי אלעזר, שלושה מזבחות בנה. הוא עוד מתייחס לשלושה בלי עקידת יצחק, כי אלה שלושת המזבחות להשם. אחד לבשורת ארץ ישראל. איפה? בשכם. נכון? לזרחה אתן את הארץ הזו. ואחד לקניינה. מה זה נקרא קניינה? חברון. קניין המערה, קניין הארץ, 400 שקל כסף. ואחד שלא ייפלו בניו. איפה? בעי. הדהו דכתיב, ציטוט פסוק, ויקרא יהושע סמלותיו. במקור 6 הפסוק מופיע בתוך ההקשר שלו, נראה את זה עוד מעט בפסוקים. כשיהושע שומע על המפלה בעי, הוא קורע את סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. והמדרש פותח סוגריים, לא מעריך לא בבשורת ארץ ישראל, שכם, לא בקניינה, חברון, אלא רק בעי, שאני עוד לא מבין בכלל מה צריך לעשות את המזבח כל כך. ושם יהושע קורע את סמלותיו. כשנגיע לסיפור העי, אנחנו ננסה לברר על מה כל כך יצא שם העניין הגדול. ומה עשו שם זקני ישראל עם יהושע? העלו אפר על ראשם. ביטוי שאנחנו מכירים בשעות קשות. אמר רבי אלעזר בן שמוע, מדרש משונה מאוד, ואני ארצה קצת ללכת בעקבות חז"ל בהמשך. התחילו מזכירים זכותו של אברהם. מי? זקני ישראל בימי יהושע, אחרי הניצחון ביריחו והמפלה בעי, התחילו מזכירים זכותו של אברהם, כמו שאנחנו מזכירים מגן אברהם כל יום. אבל איך רואים את זה בפסוק? התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. איפה זה בא לידי ביטוי? כי מה הם עשו? ויעלו אפר על ראשם. נו. זה בסדר, חשוב. כתוב גם בילבש סק ואפר, גם אצל נינווה כתוב אפר. מה קרה פה? אגב, אפר ואפר זה לא היה בעי ולא בבית אל, זה בכלל היה כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא הולך להחריב את סדום. ואברהם התווכח איתו, לא 50, 45, אז הוא אומר לו, הנה נהואלתי לדבר לפני השם, ואנוכי אפר ואפר, אולי מצאון שם 40, אולי מצאון שם 50, אולי. אז כשהיה מפלה בעי, הזכירו את זכותו של אברהם. זה אני בכלל לא מבין. הזכירו זכותו של אברהם, אז תגידו, בזכות אברהם שבנה מזבח בעד. לא, איך מזכירים זכותו של אברהם? בזכות אברהם שאמר ואנוכי עפר ואפר בפרשה של סדום כשרצו להציל את לוט. כל הפרשה משונה. אני עוד לא מבין בכלל מה עושים מזבח בעין. איך הוא נכנס לרצף ההיסטורי של שכם, חברון, ירושלים. כלום, בנה אברהם מזבח בעין, אלא שלא יפלו בניו בעין. כך הם אמרו. אז למה אתם מזכירים את ואנוכי עפר ואפר? אגב, העין לא מובן לנו בדיוק מה הוא עושה בתוך הרצף הזה. במדרש במקור 3, מקוצר זמן לא נקרא אותו, תראו בפנים, זה מדרש שמובא מדרש מכתב יד, ששם מונים באמת 4 מזבחות. ושם נמנע המזבח הרביעי שהקים אברהם בשביל שיבנו בית עולמים בירושלים. ובחברון בגלל מלכות דוד. בסדר. אז עוד יותר לא מובן מה זה עושה פה המזבח של העין. אבל בין כל המזבחות יש עוד נקודה הרבה יותר מעניינת שמחייבת הבנה. אברהם אבינו עשה כבר 2 עליות, נכון? אחרי שהוא בונה את המזבח בעין, או הוא לא בונה בעין בכלל, הרי כל הזמן אנחנו אומרים, איך הם אומרים? על המזבח שהוא בנה בעין כדי שלא יפלו בניו בעין. הוא לא בנה בעין, הוא בנה בין בית אל ובין העם. כלומר, גם לבית אל יש חשיבות רבה במזבח הזה. אבל בשונה מכל המזבחות, העין זוכה לייחוס יותר גדול. כלומר, לא רק שאנחנו לא מבינים מה העין זוכה בכלל לייחוס, הוא זוכה לייחוס יותר גדול מכל השאר. אברהם אבינו יורד למצרים כי יש רעב בארץ, נכון? מתי הוא יורד למצרים? מיד אחרי שהוא בונה את המזבח בין בית אל ובין העין והוא נוסע הנגבה, והיא רעב בארץ, מקור 4, וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ. אני מדלג על כל סיפור מצרים. פרעו, שרה לוקחת בית פרעו, נכון? נגמר הסיפור במצרים, אברהם חוזר משם. ויעל אברהם ממצרים, המשך מקור 4, הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט אמו הנגבה. הם חוזרים הנגבה. מסע הפוך עכשיו. פעם שעברה הוא הגיע בעלייה, השנייה הוא הגיע מאיפה? מהצפון. אז הוא בא משכם בית אל העי הנגבה. עכשיו הוא מגיע ממצרים. אז הוא בא מהנגב, ואז הפסוק הבא. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעם מנגב ועד בית אל. רש"י אומר מיד וילך למסעיו, הלך באותם המסעות שהוא הלך מקודם. אבל עכשיו הפוך, זאת העלייה השלישית שהיא חשובה מאוד. אברהם אבינו עובר 3 עליות לארץ. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם, איפה? בין בית אל ובין העי בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. המזבח בשכם לא ראוי לזה שאברהם יחזור אליו פעם שנייה, גם לא המזבח בחברון, גם לא המזבח בהר המוריה, רק המזבח שאני עד עכשיו לא מבין בכלל בשביל מה בונים. למזבח בעי אברהם חוזר וקורא בשם השם שוב. בשביל מה הוא קורא שוב בשם השם? אומרים חז"ל להתפלל על בניו שלא יפלו בעי. הרי הוא כבר בנה את המזבח כדי שהם לא יפלו בעי. מקור 5, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. בלי קשר בכלל לסיפור שלנו. תמיד תתפלל לפני צרה. שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה, מתי? בין בית אל ובין העי. עכשיו לא מדובר על הקמת המזבח, אלא על מה? על החזרה לשם כדי להתפלל. לא נשתייר מרשעי ישראל, זה כמובן בסגין ההור. הכוונה היא מאיתנו, מרשעי ישראל שריד ופליט. אנחנו כנראה לא מבינים מה היה בעי, צריך לפתוח כנראה את סיפור העי קצת, אבל מסתבר שהמזבח על בשורת הארץ, מספיק שמקימים אותו, ומעכשיו הכל יהיה בסדר. יהיו עיכובים, בעיות, יהיה בסדר. לא צריך אחרי זה אישרור, לא צריך חיזוק בתפילה נוספת. זה טוב תמיד להתפלל, אבל לא צריך שאברהם יחזור לשם כדי לעשות את זה שוב. המזבח על הקמת המלכות בישראל, זה בסדר. המזבח על בית המקדש, בסדר. אבל אחרי שהוא כבר בנה מזבח בעי, ושוב שאלה ששאלנו כמה פעמים, אז כבר תבנה, אם, אני עוד לא מבין מה עושים בעי, אבל כבר תבנה אותו בעי, למה בין בית אל ובין עי? הרי למה בנה בעי כדי שלא יפלו בנה בעי? אני עוד לא מבין את העניין. אז שיהיה בעי, יש מקום כזה. רק לשם חוזר אברהם וקורא בשם השם אחרי העלייה השלישית. שהוא חזר שוב ממצרים. הביטוי הזה הוא קשה. אלמלא הקדים אברהם, אלמלא התפלל אברהם בין בית אל ובין העי, במפלה הזאת לא היה נשאר מרשעי ישראל, שוב כביטוי של סגי נהור, שריד ופליט. כדי להבין את סיפור המזבח, ולעניות דעתי עם המזבח הזה את כל רעיון העלייה השלישית הזאת של אברהם אבינו, בואו ניכנס רגע לסיפור העי. חז"ל, ולא צריך פה את חז"ל, המקרא מחבר את העי הזאת לעי של יהושע. סיפור העי הוא אחד הסיפורים המרתקים, הפשוטים ביותר והמשונים ביותר יחד עם זה, שכנראה צריכים להתברר כבר בתחילת ימי אבות האומה. הוא ודאי נראה ספציפי בתוך מסכת של אירועים היסטוריים, של מלחמות, של מפלות, של תשועות, של נפילות וניצחונות, ולא עקרוני בתוך המסכת של בשורת הארץ, קניין הארץ, הקמת המקדש. אבל הוא כנראה שונה מכולם, סיפור העי. בואו ניכנס אליו קצת ביהושע ונחרוג לשם כדי לחזור בסוף לפרשות שלנו ולאברהם אבינו ולאנשים בעי העומדים ומזכירים את אברהם אבינו בואנוכי עפר ואפר, ומעלים אפר על ראשם כדי להזכיר. כל הסיפור פה מחייב הרבה הבנה. אז הקדמה של שתי מילים לעין. יהושע מעביר את עם ישראל את הירדן. ימי משה והמדבר מסתיימים, ויהושע מצליח להתחיל להוביל את העם בהנהגה הרבה יותר טבעית. בראש ובראשונה הוא שולח עכשיו שני מרגלים טבעיים, חרש, שונים לחלוטין מהמרגלים הזקנים ששלח משה רבינו, 12 מרגלים פומביים מאוד, 12 זקנים עם אשכול ענבים. זה באמת מרגש ויפה, אבל זה לא סיפור ריגול מודיעיני של מלחמה. אנחנו פוגשים עכשיו שני מרגלים, היה גם אצל משה כבר, לקראת הכניסה לארץ. משה שלח לרגל את יעזר. עכשיו שולח יהושע שני מרגלים חרש, נכון, הם מגיעים ליריחו, מגיעים לבית רחב, רחב אישה זונה, בחומה היא יושבת של יריחו, מרגלים את הארץ ואת יריחו, מתחילה מלחמה על יריחו, המלחמה על יריחו מסתיימת בהצלחה אדירה. כשאני אומר הצלחה אדירה, אני מתכוון גם להצלחה צבאית גדולה, שמבטאת ניצחון, אבל גם להצלחה מורלית גדולה שיוצרת נקודת פתיחה מדינית נהדרת ליהושע בן נון. נקודת הפתיחה המדינית שיהושע בן נון נמצא בה נמצאת במקור 6, בפסוק השני, שניכנס מיד אליו, מסיימים את הסיפור על יריחו, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה, יריחו תישאר מזכרת לנס הגדול של נפילת החומות, בסדר? שבע פעמים שמוקפים חומות יריחו ויריחו נופלת. ויהי השם את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. פסוק קצר מאוד שמתאר מצב פתיחה מצוין שיכול מנהיג לצפות. רבו של יהושע, משה רבינו, זכה למצב הפתיחה הזה רק בקריאת ים סוף. היה צריך לעבור את כל המהלכים, היה צריך להיות מגורש מפרעו, והיה צריך לחזור למצרים ועשר מכות ולהוציא את ישראל ממצרים ולקרוע את ים סוף, כדי להגיע לשמעו עמים ירגזו לוישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. נכון? אצל יהושע גומרים את הסיפור ביריחו, היה אליו התכוננות, גויסו כל הכוחות, ככה מתואר בפרקים, כל עם הצבא מתגייס ליריחו, אבל בסוף הסיפור הקדוש ברוך הוא מתערב בנס שבהחלט, בוא נאמר, מקל את תנאי המלחמה במידה מסוימת. לא, הייתי אומר, זה נוהל מלחמתי רגיל, פתאום לעבור מנוהל קרב עם הערבים מתוכננים לשופרות והקפה וכניסה, אבל בהחלט נוח עם זה, עדיף עם זה. אחרי יריחו, מיד יהושע מתחיל בתנאי פתיחה של ויהי שומעו בכל הארץ. מהצד, וימעלו בני ישראל מעל בחרם, באיזה חרם? ביריחו. היה ציווי, לא נוגעים בשום דבר מיריחו, אף אחד לא זוכה מהשלל, מהמנהיג ועד אחרון החיילים, איש לא לוקח כלום מהשלל ביריחו, חרם להשם. אבל אחד מעל, ושמו היה אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה, ויחרף השם בבני ישראל. זאת הודעה. עכשיו סיפור העי. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר עם בית אבי. שוב, אנחנו נמצאים במצב שמה שקורה עכשיו באווירה הציבורית זה נפלא. שומעם בכל הארץ, עברו את הירדן, היה פחד אדיר, המון שנים מלעבור את הירדן. עוברים את הירדן, מצב של ניצחון ביריחו שנותן להם פתיחה נפלאה. יהושע שולח מרגלים מיריחו האי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. האי תמיד מופיעה שוב כמו במקרא ביחס למה? לבית אל. אנחנו לא מבינים למה. ויומר עליהם לאמור עלו ורגלו את הארץ ויעלו האנשים וירגלו את האי. וישובו אל יהושע ויאמרו אליו אל יעל כל העם. מה אני מבקש ממרגלים שאני הולך להגיד להם לרגל את העי? תנו לי מצב, סדק, שצריך סדר כוחות, שצריך לצאת כדי להילחם במקום. תגדירו לי מצב שטח. אל יעל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויעקו את העי. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט הם מה. יש כאן קצת חזרה בפסוק, מודיעין בדרך כלל מעביר דברים קצרים יותר, אבל אולי החזרה מעידה ככה קצת על ביטחון מסוים, שדי מובן, אחרי המלחמה הגדולה ביריחו, האי זה באמת נראה כסף קטן. אז אל תיגע שם את כל העם, מעט המה, כמה כן צריך לשלוח, תקשיבו טוב להצעה המודיעינית, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש. הבדל של 50%. אבל 2,000-3,000. הרבה ביטחון נשמע מהסגנון המודיעיני פה, אבל בינתיים אנחנו עוד לא יודעים אם זה טוב או רע. ויעלו מן העם שמה כ-3,000 איש. יהושע לוקח, כמו מנהיג טוב, טווח ביטחון מקסימלי. אמרו לו כ-2,000, כ-3,000, הוא לוקח כ-3,000. וינוסו לפני אנשי העי, מפלה, ויקום מהם אנשי העי, כ-2,000 מקודם היה, נכון? כ-3,000, עכשיו תשמעו פסוק. ויקום מהם אנשי העי, כ-36 איש. זה, אפשר להבין את, את המתמטיקה הלא מדויקת הזאת. כ-36. וירדפום לפני השער עד השברים. ויקום במורד, השמות שיש פה כבר נותנים את האווירה. וימס לבב העם ויהי למים. חייל יהודי אחד שנופל זה משבר של עולם שלם, אין שום ספק. זה עולם ומלוא. לאדם, לבית, לעולם. למה? אבל בו זמנית צריך לחשוב שמדברים על רצף היסטורי של כיבוש והתנחלויות. ניצחנו ביריחו. חיבר, עכשיו הייתה מפלה בעי והייתה נפילה של 36 ונסו מהעי. בסדר, קשה. זה קשה מורלית בעיקר אחרי מה שהיה ביריחו. מובן. העם לבבו נמס, מים, כזאת קיצוניות. אתמול היה שומעם בכל הארץ, עכשיו מים. אבל אתם יודעים מה, גם זה מובן, העם עובר ממצב למצב. העם אנחנו, זה ציבור. נו, עכשיו נבחן מנהיג. מה צריך מנהיג לעשות? להגיד, חבר'ה, קשה, בעזרת השם, קדימה. בואו נראה את המנהיג. ויקרא יהושע סמלותיו. ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הארץ. הוא וזקני ישראל ויעלו אפר על ראשם. זוכרים את חז"ל? ויעלו אפר על ראשם, הזכירו זכותו של אברהם, אני לא מבין, אנוכי אפר. ויאמר יהושע, עד כאן גם כן, נניח שאפשר להבין, ויקרא יהושע, תפילה גדולה, מזכירים זכות אבות, טוב. עכשיו הביטויים. ויאמר יהושע, אהה, השם אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי, להעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. יהושע בן נון, זה לא מוגזם קצת. ניתנה ראש ונשוב המצרימה, נאמר במדבר, אבל בהקשרים אחרים לגמרי, וההתייחסות לזה הייתה אחרת לגמרי. הייתה נפילה בעי. לא משנה עכשיו למה בכלל. אז לו הועלנו ונשב בעבר הירדן, למה העברת האוויר את העם הזה? למי מה אומר? כנראה לעם, או אולי יותר מזה. וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? מה תעשה לשמך הגדול נאמר כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא הולך לחלות את העם כולו. חז"ל לא מבינים מה זה כ-36 איש, אז חז"ל אומרים זה לא היו 36, זה היה אחד ששקול כנגד 36. זה מעניין, המלחמה הראשונה בארץ ישראל, המשבר הוא חייל אחד. יאיר בן מנשה, גדול בישראל. אבל גם עם 36, משבר, מורל ירוד. מה תעשה לשמך הגדול? תשאיר אותנו במדבר? אל תעביר אותנו את הירדן? הכריתו את שמנו. מה קרה פה? כלומר, כשחז"ל דרשו שכמעט לא נשאר מרשעי ישראל שריד ופליט, זה לא דרשות. הם פשוט למדו את הפרק ביהושע. אבל זה לא עוזר לי להבין, אני לא מבין את הפרק עצמו, אני לא מבין מה כתוב פה. המפלה בעי הייתה כנראה קשה הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים. לא כנראה, בטוח. כדי להבין את המפלה בעי, אין לנו ברירה, אלא להבין לרגע ממה היא נבעה. פעם אחת, בהקשר אחר, עיינו קצת בסיפור העי, אני רוצה להתחבר לזה הפעם מכיוון אחר. אז ממה נבעה המפלה בעי? נפתח רגע במקור שבע. ואני מקדים הקדמה של משפט אחד לפסוקים הבאים בהמשך פרק זין וחד ביהושע, ששם מסופר סיפור העי. כל מי שיושב כאן מן הסתם זוכר או זוכרת שבבגרות בתנ"ך יש בכותרת שני סוגים. כל מי שיושב זוכר את שני הסוגים, זוכר או סוג אחד או סוג שני. יש מה שנקרא למעלה תנ"ך דתיים, ויש לפעמים כתוב תנ"ך כללי. יש תנ"ך דתיים, זה שאלות א', ויש תנ"ך כללי, זה שאלות ב'. אני עד היום לא זכיתי להבין מה הולך לאן ואת איזה תנ"ך אני לומד, אבל בפרשת העי אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, ונשאל אותה רגע בתנ"ך דתיים ובתנ"ך כללי. שאלה לגיטימית. מדוע נפלו בני ישראל בעי? הוכח בפסוקים. שאלה יפה, מעצבנת, רגילה. אז השאלה הזו, לכאורה, יש שתי תשובות. בתנ"ך דתיים צריכה להופיע תשובה ברורה, ראינו אותה מקודם במקור 6. והיא... יהושע, השם את יהושע, נכון? ככה התחיל המקור. וימעלו בני ישראל מעל בחרם. נו, יכתוב התלמיד, אם כתוב את הסיפור של המעל בחרם והחן, מה, סתם זה כתוב? טוב, אבל זה עדיין לא הוכחה במקור. יש לי הוכחה במקור, מקור 7. יהושע, מיד אחרי שהוא קורא סמלותיו, הוא בוכה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. מעלו בחרם, והנה חלק מהפסוקים, ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, אורץ יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם. לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו, החרם מקרבכם. קום, קדש את העם, התקדשו למחר, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד אסירכם החרם מקרבכם. תשובה לשאלה בתנ"ך דתיים, המפלה בעי הייתה תוצאה של חטא החן ולקיחת החרם שנאסר לקחת במלחמה הקודמת ביריחו. ציון מלא, כך נשמע. עכשיו תנ"ך כללי. היה דיון צבאי. יהושע שולח מודיעין. מה אמר המודיעין? כמה צריכים ללכת? כ-2,000, כ-3,000. יהושע שולח כמה? כ-3,000, זה עוד לא מראה שום דבר. אני התלמיד כבר מרגיש שיש כאן משהו לא מדויק בדיווח המודיעיני. זה עכשיו רק כללי, זה לא דתי עכשיו. אז אני מרגיש שהדיווח לא לגמרי מדויק, אבל זה לא מספיק, הוכח מן המקורות. אז אני קורא את ההמשך. המקור השני במקור 7, פרק ח' מההתחלה. יהושע גומר את הסיפור עם החן, מטפלים בחומרה רבה בנושא של החרם, מקימים שם גל אבנים גדול, עמק אחור עד היום הזה, כך הוא נקרא, מסירים את החרם, נו, אז עכשיו אפשר להיכנס למלחמה. כבר אין יותר, נכון? את העקבות של החרם, של החן. ויאמר השם אל יהושע אל תירא ואל תיחת. זה כבר שוב מזכיר לנו את האווירה הטובה של ההתחלה, השתחררנו מהעי. אל תירא ואל תיחת, חזק ואמץ. זוכרים את ההתחלה? חזק מאוד. כך עמך, עכשיו מעניין מאוד, הולכים לעי, נכון? כמה אמרו המודיעין? כ-2,000, כ-3,000. כך עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי. כבר לא חרם. פה ינצחו אגב במכה אחת. טוב, זה לכאורה התשובה הטובה. העין נפלה בגלל מחדל מודיעיני, קשה. תנ"ך כללי, תשובה שלמה, ויש לי עוד הוכחה מן המקורות ברורה. כל עם המלחמה, אתם תגידו מי אמר שזה כל כך הרבה, בבקשה. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. בסדר? אז צריך מערב חוץ מהכוח הפורה. ויקום יהושע, פסוק ג', וכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל, בתור מה? ויצב אותם למור, ראו אתם מה? עורבים לעיר. כלומר, כוח מערב בלבד צריך כמה? 30,000. בצבא המודרני היחס בין כוח מערב לכוח פורט, בדרך כלל עומדים אותו על 1:3. על 1:3. כלומר, 90,000 לוחמים צריך פה. חוץ מה-30,000. זה אנחנו מדברים כשיש אוויר, יש ארטילריה. בדרך כלל כשמדברים על היסטוריה צבאית קדומה, מדברים על 1:10. פה לא מדובר סתם על כוח מערב, פה מסתבר בהמשך הפסוקים, ואני לא רוצה להלאות שמדובר על כוח הסחה, זה כלל לא כוח מערב. כי הכוח הגדול יבוא ויסיח את אנשי העי, אנשי העי ירוצו אחריהם, ואז ייכנס כוח ההסחה הזה, כוח המערב, פנימה. אגב, חוץ מה-30,000 האלה, יש עוד 5,000 מערב מהצד השני של העז. אז בוא לא נלך על פי 10, בוא לא נלך על פי 3, בוא נלך על 1:1. זה לא מחדל מודיעיני, זה ביזיון שאי אפשר לתאר אותו. הם הציעו 2,000, 3,000, אל תיגע. תשובה בתנ"ך כללי מושלמת. המפלה בעי הייתה תוצאה של מחדל מודיעיני מזעזע, ואם התלמיד הכותב אינטליגנט הוא יוסיף תוספת יפה מאוד. ככל הנראה, אחרי האופוריה האדירה של הניצחון ביריחו, נולד מודיעין שחצן מושחת, והוא בא ואומר, 2,000, 3,000, אל תיגע את כל העם, מעט. נשמע נכון? ואני אומר לעניות דעתי ששתי התשובות, כל אחת בפני עצמה, היא חלקית לחלוטין. יחד עם תשובה טובה. הרי פה לא מדובר בפשוטו של מקרא, ועליו בן אדם. אין מה לעשות, זה הפרק, באותו מקום. זה שאחן חטא זה לא דרשה בילקוט שמעון. זה יהושע. זה פרק שלם שמתאר שאי אפשר בלי זה להתקדם. וזה שהיה פה מחדל מודיעיני מזעזע, זה גם יהושע. וסיפור מפלת העי הוא מאוד פשוט. נכון, היה פה מחדל מודיעיני. אבל למה היה מחדל מודיעיני? מה קרה בעצם ביריחו? יריחו הייתה המלחמה הראשונה של עם ישראל שהוא נכנס לארץ. עם ישראל מכין את כל כוחות הצבא והמילואים שלו. זו הפעם הראשונה בעצם שאין כבר מן ובאר וסלב וענני כבוד, וודאי לא משה שמרים את ידיו ומוריד את ידיו וגובר ישראל או חלילה את. עומדים להילחם כמו שהולכים להילחם בארץ ישראל. במלחמה יש כללים, ואחד הכללים הראשונים במלחמה, ואנחנו יודעים אותו עד היום, הוא חלק כחלק יוכלו. שלל מגיע ללוחמים. הלוחמים אמורים להתחלק חלק כחלק, האנשים שנמצאים בחזית והאנשים אשר על הקהילים בעורף. אבל יש מצב מסוים שאין שלל במלחמה. מתי אין שלל? שיש ציווי מיוחד. אם זו מלחמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מצווה בה אל תיגעו בשלל, לא נוגעים בשלל. מלחמת עמלק, מלחמת יריחו. הרגע לגבי העי הוא אמר חלקי, אל תיקחו כלום מהעיר, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. נכון? חוץ מזה כלום. העיקרון הוא פשוט. מלחמה שהיא אלוקית, שאנחנו רואים בה את הניסיות פשוטה, ברורה, יריחו. כך פשוט, נראה. לא נוגעים. אבל זה לא כל כך נכון ביריחו, כי ביריחו באמת היינו מוכנים למלחמה. היינו מגויסים, הצבא היה מוכן לחלוטין, ופתאום ללא הודעה מראש, הקודש ברוך הוא מתערב, ומוביל לנס פלאי. מקיפים את החומות, החומות נופלות באורח נס עצום, ויריחו נכבש. אבל התכוננו למלחמה הזאת. נפשית, חברתית, מלחמתית. ואז בא הציווי האלוקי ואומר, רבותיי, המלחמה הראשונה בארץ ישראל, בו נקרא לה כמוה, להבדיל, כמו הביקורים הראשונים שאדם צריך לקחת מסבהו בארץ ישראל. זה לא שלכם. כלום אתם לא לוקחים. והכל חרם, הכל של הקדוש ברוך. אתם נכנסים לארץ, ובארץ יש סיכון גדול מאוד. כאן לא נושאים עיניים לשמיים ורואים את המן יורד. כאן בהחלט יכולה להיות תחושה של שמנת, אבית, כסית, וישמן, ישורון, וישכח, תשכח, אין מכל אלה. בהחלט יכולה להיות תחושה כזאת. וכאן יש סיכון מאוד גדול שפתאום אנחנו ועשינו ובנינו, ואנחנו פתאום שוכחים בעצם איך אנחנו פה. הסיכון הזה הוא סיכון מוסרי גם. הסיכון הזה גם יכול ליצור סיכון מידותי של איך אנחנו נראה. במלחמה הראשונה שמתנהלת בארץ, אני מצווה אתכם, אל תיגעו בחרם, זה לא שלכם. כמו יהודי שבו יורד שוב לשדה שלו ויודע שכל מה שיש לי פה, ריבונו של עולם, ראשית עוני, ראשית ביקורי אדמתי, ראשית פרי ביתני, זה שלך, ריבונו של עולם. אותו הדבר שנותן לאדם את תחושת הכוח, את העוצמה, את הבחור, שלך. אחן, בן כרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה, לא היה איש פשוט בכלל. הייחוס הארוך הזה, המאוד נדיר במקרא, ארבעה דורות, שמייחס אותו ככה למשפחת זרח, בן יהודה, למטה יהודה. מזכיר שמדובר פה באיש מאוד חשוב, המנהיג עכשיו הוא משבט אפרים, יהושע בן נון. אבל אחן משבט יהודה הולך לתוך יריחו ולוקח משם מהשלל אדרת שיער. אחן, נציג שבט המלוכה, לא מבקש להחליף את יהושע חליפה. אבל הוא בהחלט רוצה לקחת את אדרת השיער המלכותית הזאת ולהגיד, במלחמה הזאת גם אנחנו היינו מעורבים. יש בזה דבר שנשמע מאוד יפה. במלחמה הזאת אנחנו גם עשינו. וזה נכון. אבל השאלה אם יש לך כוח, כמו בביקורים, לבטל את עצמך אל הקדוש ברוך הוא ולחוש את תחושת העוצמה דווקא מתוך התחושה של ההתבטלות אל אלוהי הארץ הזאת. מה עושה אותך חזק ביריחו? מה עושה אותך חזק במלחמה הראשונה? הכוח שלך להתבטל אל אלוהיך, או העוצמה שלך לנצח? הולכים להגיע לעי. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתם לא תלכו לעי, יש בעיה אחת בעי. מה הבעיה בעי? עם ישראל מגיע לעי בתחושה של אני ואני ואני. לא תנצחו את העי. כשעם נמצא בתחושה כזאת, זה בעצם דבר שעל פניו פסיכולוגית הוא טוב, זו תחושת ביטחון, זו תחושת גאווה. אבל אז נוצר דבר פשוט. קודם כל מודיעין שאומר כ-2,000, כ-3,000. ואחר כך לעניות דעתי הדבר הנורא ביותר. כשמביאים את מספר האבידות לפני העם, אומרים בערך 36. עם חזק, חד יותר, חד. כן, 36. מחריד. יהושע וזקני ישראל מבינים את זה היטב. הם מבינים שהמפלה בעי היא לא מפלה של 36 או מפלה של עם ישראל ספציפית אחרי יריחו. היא הסיכון הגדול של עם ישראל שיזכה בבשורת הארץ ויזכה בקניין הארץ. אלה הבטחות שלא צריך לברר אותן שוב. יכול להיות שהוא יגלה, אבל הוא יחזור ויזכה בארץ. אבל עכשיו מה יקרה כשהוא יזכה? הרי ככל שהוא יזכה יותר בארץ ובקניינה, הוא יהפוך להיות יותר שחצן, וככל שהוא יהיה יותר שחצן הוא פחות יזכה. מה עושים במסלול הקבוע הזה של כל ההיסטוריה? מה קורה במסלול הזה שמגיעים לוחמים, מצליחים ביריחו, מרגישים שאי אפשר לצאת מיריחו בלי לשים שם איזה כתובת, היינו פה, לקחת הדרת שיער, לשים שם משהו ולהודיע אני הייתי שם בקטן. אחרי זה לספר גם סיפורים על ההיסטוריה. ואז להמשיך לעי. זה הקושי הגדול. ויהושע עוצר ואומר ריבונו של עולם, משהו פה התרחש, לא שמנו לב אליו. וכל הזקנים לוקחים אפר ומעלים על ראשם ונזכרים באברהם אבינו של האנוכי אפר ואפר. עוד מעט נגיע לאנוכי אפר ואפר, אבל אני רוצה לחזור לאברהם של העי. אברהם בנה מזבח בין בית אל ובין העי. את המזבח הוא בנה כדי שלא יפלו בניו בעי, חשוב מאוד. אז הוא ירד למצרים. כשהוא ירד למצרים היה רוג הכללי בארץ כנען. החולם הגדול הזה בין ה-75 שהגיע הוא ואשתו כמעט באותו גיל, ומספרים פה סיפורים על איזה רעיונות של עם נצחי והיסטוריה וזרע ונצח, נו, קצת רעב הוא במצרים. עכשיו הוא חוזר ממצרים, והוא חוזר בעלייה השלישית חזק מאוד. האופוריה עורבת על פתחו אוטוטו, ואברהם כבד מאוד. אנחנו בסלנג הישראלי יודעים מה זה כבד. כבד מאוד. בכסף, במקנה ובזהב, כל מה שרוצים. הוא מגיע מהנגב והולך למסעיו כמו גביר גדול. הוא חוזר דרך כל המקומות ואומר, איך בין דו, חזרתי. אומר רש"י, פרה הקפותיו. הוא בא עם פנקס ושואל אם יש מישהו שהוא צריך לתת איזה חוב, וכל אחד שאומר את הסכום הוא אומר זה ייתן השליח. אני מדבר ב... והוא הולך ומגיע אל בין בית אל ובין העי, וחוזר להתפלל ואומר, עכשיו הסיכון הגדול, עכשיו שאני חוזר כבד מאוד, כזה חזק, עכשיו אני צריך להתפלל לא ליפול בעי, עכשיו הסכנה האמיתית שלי, אין לי מה לחזור לא לחברון ולא לשכם ולא לירושלים, זה יהיה בעזרת השם, נצח ישראל לא ישקר, תורת הארץ וקניין הארץ ובית המקדש יהיה, אבל שוב אפשר יהיה ליפול בעי. והוא חוזר להתפלל בין בית אל ובין העי. אפשר היה להסתפק ולהזכיר את זה, אבל זקני ישראל גם מעלים אפר על ראשם ומזכירים את האפר והעשר של אברהם אבינו, ולא הבנו מה זה קשור. אתם יודעים מתי אמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ועפר? את זה אמר האדם היחיד בעולם שהיה לו את האומץ לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, לעמי צדיק עם רשע, שצרף אותי לעשרה צדיקים, אני אברהם. אפשר לדבר בעוצמה כזאת רק בתנאי אתה יכול להצהיר, הנה נאו אלתי לדבר את השם, אבל אני אפר ועפר. אז לומדים מה זה אפר ועפר. יש מי שחושבים שלהגיד אני אפר ועפר פירושו אני נבך, אבל להגיד אני אפר ועפר פירושו ולכן אני חזק, ריבונו של עולם, כי אני אפר ועפר, לא אני אני, כי אני זה קדנציה חולפת, אבל אתה ואני אפר ועפר שלך, ולכן אני חזק. זה קורה אחרי העלייה השלישית. כשמגיעים בעלייה השלישית, זו עלייה מאוד קשה. אברהם חוזר עם בן מאומת מאוד מאוד חשוב. אנחנו נוהגים להפוך את לוט בהמשך באיזה מין פולקלור כזה ללוט שיקור, לוט סדום, לוט... אני לא הייתי בטוח שאני יכול לעמוד בלהיות צדיק אחד בסדום. ההכנסת אורחים שנפגוש השבוע אצל לוט בפרשת ויירה, היא אפילו לא נמצאת אצל אברהם באלוני ממרי. תגיעו להכנסת אורחים כזאת בתוך סדום. מגיע בן מאומת עם אברהם אבינו ממצרים. והוא... מייק עלייה. והוא מגיע, וזו עלייה שנראית לכאורה יותר קלה, כי הפעם הוא מגיע כבד מאוד. בכסף, במקנה, בזהב. והוא מגיע ומסתבר שקשה לו לבוא חזרה אל ארץ נען ולהסתובב בג'בלאות בין בית אל ובין העי וללכת מהנגב לסיבובים האלה. והם מגיעים ובין בית אל ובין העי הוא פתאום מריח את סדום. ויש בסדום כל מיני תכונות, אבל תכונה אחת ודאי יש שם. כולה משקה כגן השם כארץ מצרים. זה נדבק בו קצת מצרים. ולפחות בניסיון הקשה הזה של העלייה שאנחנו אלה מפה, לא יודעים להעריך אותו. אני יודע היום כמה אני לא יודע להעריך אותו. זה לא פשוט. הבן המאומץ הגדול של אברהם רוצה חזרה מצרים, אבל הוא בכל זאת רוצה קצת קרוב לאברהם, אז הוא מוצא מיני מצרים, דומה, דום. ואגב, בדיוק מיני מצרים. כי העיקרון של מצרים הוא פשוט. כדי לא לזכור כל כך את הקודש ברוך הוא, יש נילוס שכל הזמן משקה. אז לא צריך להסתכל אל השמיים ולבקש גשם. זה העיקרון של סדום. כגן השם, כארץ מצרים. יש שוויצריה הקטנה להבדיל. יש מצרים הקטנה. ואצל אברהם אבינו המסקנה של העלייה השלישית היא לחזור אל בין בית אלו ואל העי, לא להקים עוד מזבח, לא צריך, אבל להתפלל שם, לקרוא שם בשם השם. איך קוראים בשם השם? חז"ל אומרים, שם לימד אברהם את פי הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה ובריאה. למה שם? כי שם הוא לא בא יהודי נחמד, שם הוא בא העשיר של המקום, ואמר, אני עבד. עד שלא בא אברהם, אומרים חז"ל, לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא אדון. עד שבא אברהם ואמר, ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי יירשם. א' ד' נ' י'. אדון פירושו אני עבד. אני וכל ההוויה היא עבד שלך. לכן ריבונו של עולם אני משוחרר כל כך. כי רק אתה אדון. לכן אני חזק כל כך, כי אני אפר ואפר. לכן אני חוזר להתפלל על בניי בעי, כי שם הסכנה האמיתית במזבחות. העי זה שם נורא של מקום. עי בעברית, כך מסבירים הפרשנים הראשונים, זה חורבן. ירושלים לאיים תהיה, איי חורבן. בית אל זה שם נפלא. קודם כל זה שם על שם העתיד, הרי עוד אין בית אל. הרי יעקב ייתן את השם הזה. הוא יגיע למקום שאיך קראו לו בהתחלה? לוז. הוא ייתן את המקום ויקרא למקום בית אל. כלומר, המקרא בקודש משתמש כבר בשם העתידי. נכון? הרי אחרת יעקב כבר לקח את השם מאברהם. למה היא נקראת בית אל? כי כל אשר תיתן לי אסר אעשרנו לך, כי יש השם במקום הזה, כי זה שער השמיים, כי יש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כי הכל קשור אליך ריבונו של עולם. העי זה מקום החורבן, ובית אל זה ארץ החלומות הגדולים. לבית אל מגיע יעקב בשתי צורות, בפעם הראשונה כמו אברהם בעלייה הראשונה, עם מקל ואבן אחת מאבני המקום לשים מתחת לראש, ואח שרודף אחריו מפה ודוד מפה. בפעם השנייה 20 שנה אחר כך הוא חוזר כמו סבא בעלייה השלישית, כבד מאוד, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו שור וחמור וגמלים ועבדים. ואז הוא נבחן בשאלה, האם ממשיך הקדוש ברוך הוא להיות אדונך, ובעיקר האם אתה ממשיך להיות אפר ועץ. ואז הוא חוזר לבית אל ומקים שם את המזבח בבית אל, לא בין בית אל ובין העי. המזבח שמקים אברהם בין בית אל ובין העי היא המזבח שמקימים על הציר שנמצא בין מקום החלומות שבו נמצא היהודי היודע שהסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וכוחו נובע מזה שלא הוא פה אלא השם במקום הזה. ולבית שלו הוא קורא בית אלוהים. ואת לוז הוא הופך לבית אל. והצד השני של הציר הזה זאת העי. תל, שממה עד היום הזה. כך מסתיים הפרק ביהושע. בין בית אל ובין העי מקים אברהם את המזבח היחיד שנמצא על הרצף ההיסטורי של בשורת הארץ וקניין הארץ ובית המקדש. והיחיד היחיד שחוזרים אליו ומתפללים, ואלמלא תפילתו
לא השאיר הקדוש ברוך הוא מרשעי ישראל שרי בפלים. כי מה שנשאר הוא מפני שבסופו של דבר אנחנו זוכרים מאיפה אנחנו. זה המזבח. וזה החידוש. לא של שתי העליות הראשונות של אברהם, אלא של ההתמודדות עם העלייה הקשה, הקשה הרבה יותר. העלייה שלא חסר בה כלום, ויכולה לתת מהר מאוד את התחושה של כ-2,000 איש, כ-3,000 איש, אל תיגע את העם, רק אתמול הייתה האופוריה, בשנים הקרובות אין בעיות. אנחנו מכירים את זה. זה סיפור שלא היה ונברא, אלא נמשך ולא נגמר, וחי והווה, ובין בית אל ובין העי. מוקם המזבח ושם מתפללים. נזכור את בית אל ולא ניפול בעי. מעשי אבות, כך פתחנו, סימן לבנים. אם אנחנו יודעים מה לומדים ממזבח שהקים אברהם במקום בית המקדש, במקום בשורת הארץ ובמקום קניינה, אולי מבקשת מאיתנו התורה לדעת פי שניים מה צריך ללמוד ממקום המזבח בין בית אל ובין העי, ובמקום החזרה לתפילה באותו המקום, בית אל מים והעי מקדם. ערב טוב.